יבמות, דף צדיק ב', תחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה, במילים ניסית על פי בדין, תצא וכולי. סיפור מפורסם מסופר במסכת תענית דף יט. שנה אחת לא היה מים לעולי רגלים בירושלים, שבאים לבית המקדש. הלך איש צדיק שמכונה נקדימון בן גוריון אל אדון אחד שהיה בירושלים, אמר לו, תן לי 12 מעיינות של מים לעולי רגלים ואני אתן לך 12 מעיינות בתמורתם כשירדו הגשמים, ואם אני לא נותן לך את ה-12 מעיינות מים, אני אתן לך במקומם דינרי זהב, סכום עתק של כסף. ואותו אדון הסכים. הסתיים הרגל, עם ישראל חזרו כולם לבתיהם לשלום, והייתה באותה השנה עצירת גשמים, לא ירד גשם. הגיע הזמן שבו נקדימון בן גוריון התחייב, או שהוא נותן מים, או שהוא נותן תשלום עתק. שלח בעל הבית אליו שליחים, תן לי או מים או מעות. אמר לו, בקושי התחיל הבוקר, כבר אתה בלחץ? מה אני בלחץ? לא ירד גשם כל כך הרבה זמן, בדיוק היום ירד גשם? חכה, יש לי ביטחון שהקדוש ברוך הוא יוריד לי גשמים, עשיתי בשבילו, הוא לא יקפח את שכרי. צהריים, שולח האדון, תן לי את המים או שתביא את המעות. במילים אחרות, תן לי את המטבעות שדיברנו עליהן. עשיתי עסקה טובה, כך מתברר. אני הולך להרוויח הרבה כסף, דינרי זהב. אמר לו בן גוריון, לא למדת את הסבלנות? תמתין קצת. טוב, אותו אדון כבר הבין שהכסף כמעט כבר בכיס שלו, נכנס לבית המרחץ, עצירת גשמים, אבל הוא לא חסר לו מים, נכנס לבית המרחץ, ונקדימון בן גוריון הולך לרחוץ את פניו בדמעות בבית המקדש. ריבונו של עולם אומר, גלוי וידוע לפניך, שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך שיהיה מים לעולי רגלים. הודה שיש לך אהובים בעולמך. והנה, נתקדרו שמיים בעננים, התחיל לרדת גשם. נקדימון בן גוריון יוצא כדי לסכם את העניינים עם אותו אדון. עד שהוא יוצא בשמחה בבית המקדש, הוא פוגש את האדון שיוצא מבית המרחץ, אומר, אני יודע שהגשם יורד בזכותך, לא בדיוק היום יורד גשם אחרי שכל כך הרבה זמן השמיים היו יבשים, אבל יש לי פתחון פה עליך, שאתול ממך את ממוני. מה? הגשמים ירדו בלילה כבר, זהו, אין שמש. הייתה שקיעת החמה, הגשמים ירדו כבר למחרת, אנחנו סיכמנו שעד היום בבוקר הם ירדו גשמים, עד היום במשך היום הם ירדו גשמים, אז לא תצטרך לשלם, אלא תיתן לי מים במקום התשלום. בינתיים כבר ערב. אומר לו, מי אמר שערב? אולי עדיין יום? יש עננים, אי אפשר להוכיח. אני אומר לך שכבר ערב. נכנס נקדימון בן גוריון לבית המקדש, אמר ריבונו של עולם, תודיע שיש לך אהובים בעולמך. והנה כל העננים התפזרו וראו שעדיין השמש זורחת. עדיין יום. ואז התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כשהקדוש ברוך הוא הראה את אהבתו לאלה שעושים בשביל שמו יתברך, בשביל עם ישראל. אם השמיים מעוננים, זה נראה כאילו שזה לילה. ובאים בית דין ואומרים, תשמע, עכשיו לילה, אז כבר מוצאי שבת, אם מדובר שזה היה שבת, מוצאי שבת. ולכן אפשר לעשות מלאכה. בסוף התפזרו השמיים, העננים התפזרו ורואים שעדיין יש שמש. גילו שזה עדיין יום, וכל אלה שחיללו שבת על פי בית דין, חיללו שבת. האם זה נחשב שהם תלו בבית דין, כל אלה שחיללו שבת, כי בית דין אמרו שזה כבר לילה, זה כבר מוצאי שבת, או שמכיוון שלבית דין הייתה טעות במציאות, הם היו סבורים שזה לילה ובאמת זה יום, אז זה לא נקרא שתלו בבית דין, זה לא נקרא הוראת בית דין, זה נקרא טעות בית דין. מביאה הגמרא, אמר זעירי, במשנה שלנו כתוב שאם אחת שבעלה נסע למדינת הים, חוץ לארץ, והודיעו לה שהוא מת על ידי עד אחד, הלכה לבית הדין, אמרו לה, אם תבדקי טוב ואת סומכת על אותו עד, תגלי באמת שבעלך מת, תוכל להתחתן עם מישהו אחר. על פי בית דין, הלכה וניסית לבעל אחר. בסוף התברר שהעדים האלה, העד הזה, לא דייק, יכול להיות שהייתה לו טעות, והבעל חי, והוא בעצמו חוזר. אז, כמובן, האישה נאסרת על השני, אבל היא גם נאסרת על הראשון. אבל יש כאן בעיה. היא נבעלה באיסור בזמן שהייתה אשת איש למישהו אחר. מתברר שבעלה הראשון היה חי, וזה שהייתה עם השני, זה היה, היא הייתה אשת איש והייתה איתו באיסור. היא בסך הכל עשתה את זה בשוגג. ולא סתם בשוגג, אלא על פי בית דין. אז במשנה אמרנו שהיא לא צריכה להביא קורבן. יחיד שעשה על פי הוראת בית דין, פטור מקורבן חטאת. אמר על זה זעירי, לטה למתניתין. ההלכה היא לא כמו המשנה שלנו. היא בוודאי חייבת קורבן חטאת. מה ההוכחה? מדתני בי מדרשה, מדברי ברייטה שנשנתה בבית המדרש, שידוע לנו בוודאות שההלכה כמו אותה ברייטה. דתני בי מדרשה. הברייטה שנשנתה בבית המדרש אומרת כך. הורו בית דין בשבת אחר הצהריים, שכבר שקעה חמה, כבר היה יצאת הכוכבים, התירו לעשות מלאכה. ולבסוף התפזרו השמיים, התפזרו העננים ליתר דיוק, וזרחה החמה. נמצא אם כן שזה עדיין שבת. כל אלה שעשו מלאכה חיללו שבת. אין זו הוראה של בית דין, מה שהם אמרו, שכבר נהיה לילה, אלא טעות. ולכן, אם אנשים סמכו על הוראה של בית דין שהם הורו, ולכן הם עשו, אז אותם שעשו על פי בית דין פטורים מלהביא קורבן חטאת. אבל אם כאן לא הייתה הוראה, אלא הייתה כאן טעות, מציאות שזה היה יום, והם טעו וחשבו שזה לילה, זה לא נקרא שסמכו על הוראת בית דין, אלא הייתה כאן טעות של בית דין. ואם כן, כל אחד יצטרך להביא קורבן חטאת. אומר על זה זעירי, כך גם במקרה של אישה שעד אחד אמר לה שבעלה מת, הלכה וניסית למישהו אחר. זה שבית דין סמכו על העד האחד, זה היה טעות של בית דין. ואם כן, אותה אישה נחשבת שהיא בשוגג, הייתה עם מישהו אחר, על אף שיש את איש, ואם כן, חייבת להביא קורבן חטאת. ורב נחמן אמר, זה לא דומה. כשבית דין טעו והיו סבורים שזה לילה, ובאמת מתברר שזה יום, זה באמת טעות בית דין. אבל כשבית דין הורו הוראה לאישה שיש עד אחד שמעיד שבעלה מת, הורו לה שיכולה להינשא לבעל אחר, זה הוראה היא. והוראה של בית דין זה לא סתם טעות. אם בסוף מתברר שההוראה לא הייתה נכונה, אז היחיד שעשה על פי ההוראה הזאת פטור מחטאת. אמר רב נחמן, יש לי הוכחה שזו הוראה, תדע דהוראה היא. ובכל התורה כולה, אנחנו לא סמכים רק על עד אחד, הוא לא מימן. ואחה להתיר אישה שלא תהיה אגונה, ולהתיר להינשא למישהו אחר, עד אחד מימן, מה איתה? למה זה שונה מכל התורה? לאו משום דהוראה היא, שזו הוראה מיוחד של בית דין לסמוך, כשיש עד אחד, ואם כן, אם יש כאן הוראה של בית דין והיחיד עושה בהוראת בית דין, הוא אמור להיות פטור מחטאת? אמר רבא, לא, תדע דטעות הוא. ההיתר הזה, הייתה כאן טעות. בית דין היו סבורים שהבעל מת, ומתברר שהוא חי, ולכן היא לא פטורה מקורבן. דאילו, למשל, אורו בית דין בחלב מסוים, חלב של גבי הקיבה, למשל, סוג של שומן מסוים שהם הורו עליו שהוא לא חלב, אלא הוא שומן והוא מותר. או ובדם שהם התירו, אורו להתירה על פי סברה. איזה סברה? הריטב"א מבאר בדעת רש"י, שזאת הייתה סברה לא הוכחה ממש מוחלטת, אלא סברה כזאת קלושה. והדר, אחר מכן, חזו טעם על איסורה. הם הראו סברה יותר מובהקת לאסור, ולכן הם אסרו את אותו חלב, את אותו דם. כי הדרי ואמרי להתירה, אם אחר כך יחזרו ויגידו שזה מותר, והריטב"א בדעת רש"י מבאר שיחזרו לומר את אותה סברה שאמרו בהתחלה, שכעת מתברר שזאת הייתה סברה לא נכונה, על פי הסברה המובהקת שמצאנו לאחר מכן לאיסור, בוודאי שלא משגיחינן לו, לא נקשיב שוב פעם לאותה סברה ראשונה שכבר דחינו אותה על פי סברה הרבה יותר מובהקת. ואילו במקרה של עד אחד שמעיד שבעלה מת, היכא דעתה עד אחד, בא סך הכל עד אחד ומעיד שבעלה מת. שרינה, אז מתירים לה להינשא. אחר כך, אם מגיעה הוכחה יותר מובהקת שהוא חי, איזו הוכחה שמגיעים שני עדים, אתו תרי ומעידים שהוא חי, אסרנה, אז כמובן אנחנו אוסרים אותה על הבעל השני, ומבטלים את היתר. אף על פי כן, כי הדר הטה עד אחרינה, אם לאחר מכן יבוא עד אחר. ויאמר נכון, הוא באמת היה חי כשבאו שני העדים, אבל אחר מכן לא עלינו הוא מת. לא נשמע לעד הזה? בוודאי שכן. עד אחד נאמן להתיר עגונה, לומר לה שמת בעלה. שרינן לה, מתירים לה. אפילו שאנחנו רואים לכאורה שאחרי שצמחנו על עד אחד פעם אחת, התברר שמגיעים אחר כך שני עדים ואומרים שזה לא היה נכון. אף על פי כן, אם מגיע אחר כך עד אחד ואומר באמת כששני העדים העידו שהבעל חי, הוא באמת היה חי, אבל לאחר מכן הוא מת, נסמוך שוב פעם על עד אחד. מה הייתה? מה הסיבה שאנחנו חוזרים שוב לסמוך על עד אחד? לאו משום שזה לא מגיע מסברה שאנחנו, הייתה לנו סברה שסומכים על עד אחד, אלא דטעות הוא. העד הראשון הטעה את בית הדין, וכעת אנחנו אומרים שהעד השני נאמן. אז זה לא נקרא הוראה, זה לא איזושהי סברה שבית דין סוברים, ולאחר מכן הם הבינו שהייתה כאן טעות. לא, אלא יש כאן מציאות, האם הבעל חי או לא. וכשאנחנו סומכים על עד אחד, אם בסוף מתברר שהעד הזה טועה או משקר, זה נקרא שהייתה כאן טעות בזה ששמחנו עליו, ואם כן, זה לא נקרא שהיחיד שמח על ההוראה של בית הדין, ואז הוא היה פטור מחטאת, אלא הייתה כאן טעות של בית הדין, ואם כן, היחיד חייב בקורבן חטאת. אומרת הגמרא, ואף רבי אליעזר סבר, דטעות הוא. גם רבי אליעזר, אנחנו מוצאים בדעתו הוכחה שההוראה הזאת שבית דין נתנו, שהם שמעו עד אחד שמעיד שבעלה מת, אמרו לה שהיא יכולה להינשא, זה לא נקרא הוראת בית דין, אלא זה נקרא טעות בית דין. אם זאת הייתה הוראת בית דין, והיא סומכת על ההוראה שלהם, יחיד שעשה בהוראת בית דין, פטור מקורבן חטאת, אבל כאן זה היה טעות של בית דין, ולכן היא לא פטורה מחטאת, היא חייבת להביא קורבן חטאת. מה ההוכחה לזה? דתניא, רבי אליעזר אומר, אישה שנישאת על פי עד אחד שהעיד שבעלה מת, ניסית למישהו אחר ביתר של בית דין, עיקוב הדין את ההר ותביא חטאת שמנה. מה ההוכחה שהוא סובר שזה טעות? אז קודם כל לכאורה, עצם זה שהיא צריכה להביא קורבן חטאת, רואים מפה שזה טעות. היא עמד בשלמה זה טעות, הוא משום האחים מתיה קורבן. מובן למה היא מביאה קורבן חטאת, אלא היא אמרה דהוראה, אם זאת הייתה הוראה של בית דין והיא סומכת, יחיד שסומך על הוראה של בית דין, המה היא מתיה קורבן, היא הרי אמורה להיות פטורה מקורבן, למה היא מביאה קורבן? והגמרא מנסה להקשות על ההוכחה הזאת, ודילמה, ייתכן, כסבר רבי אליעזר, יחיד שעשה בהוראת בית דין, חייב קורבן חטאת, יכול להיות שזאת הייתה הוראת בית דין. אז למה חייבת קורבן חטאת? כי יש במסכת הוראיות שתי דעות. דעה אחת סוברת, כמו שאמרנו עד עכשיו, שבית דין נתנו הוראה למשל על חלב מסוים, על שומן מסוים, שעל הקיבה, שהוא לא נקרא חלב שאסור, אלא הוא נקרא שומן שמותר. זה ממש נקרא הוראה של בית דין. והלך יחיד עשה על פי בית דין, יש דעה סוברת, כמו שאמרנו עד עכשיו, שהיחיד פטור מקורבן חטאת. ויש דעה סוברת שהיחיד חייב קורבן חטאת. ייתכן שרבי אליעזר סובר כמו הדעה הזאת. לכן הוא אומר חייב קורבן חטאת. אומרת הגמרא, לא, לא ייתכן שזה מה שהוא סובר. כי אם כן, רבי אליעזר לא היה אומר סתם, עיקוב הדין את ההר. כמו חפש פה איזו התבטאות ככה מעניינת, לא. אם כן, מה עיקוב הדין את ההר? מה המשמעות? כותב רש"י. הולכים אחר עומק הדברים. זה נקרא עיקוב הדין את ההר. אפשר לבאר שכמו שרוצים לחפור, לנקוב בתוך ההר, צריך לחפור לתוך העומק. ככה גם הדין, הולכים אחר עומק הדברים. ואז אם אנחנו מתעמקים בדברים, אנחנו נגלה שצריך להביא קורבן חטאת. אם רבי אליעזר סובר כל הוראת בית דין, גם אם זה היה למשל שהם הורו על שומן מסוים, אמרו שזה שומן שמותר, בסוף התברר שזה חלב, וגם במקרה כזה יסבור רבי אליעזר, שהיחיד שעשה על פי בית דין, על פי הוראת בית דין חייב קורבן חטאת, אז מה צריך עומק מיוחד במקרה שאישה שהתחתנה על פי, על פי בית דין, שסמכו על עד אחד שמה שבעלה מת, צריך פה איזה עומק? מה צריך עומק? אם רבי אליעזר סובר תמיד שיחיד שעושה בהוראת בית דין פטור מחטאת. אלא כאן יש איזשהו עומק, צריך להתעמק. אלא מה? משמע, כותב רש"י, די לא מעיינינן בשפיר, אם לא היינו מעיינים בזה כתוב, לפומריאת האב הפטר לה. סתם ככה באופן, במרוצה, היינו פותרים אותה מחטאת. זאת אומרת, שרבי אליעזר סובר בדרך כלל, יחיד שעושה על פי הוראת בית דין, פטור. היינו גם אותה פותרים. קיבלה הוראה מבית דין, על פי עד אחד, שאמר שבעלה מת. היינו פותרים אותה, אבל אם אתה תיקוב עם הדין את ההר, ותיכנס לעומק, תגלה שאין כאן הוראה של בית דין, יש כאן טעות של בית דין. כך סובר רבי אליעזר. למדנו במשנה, הורו בית דין להינשא וכו'. בית דין שמעו עד אחד שמעיד שבעלה מת, אמרו לה, טוב, תוכל להינשא לבעל אחר. והיא במקום להינשא לבעל אחר, הלכה וקלקלה. חייבת קורבן. מתי היא פטורה מקורבן? אם היא נישאת, בהיתר, אבל אם הולכת ומקלקלת, חייבת קורבן. מה היא קלקלה? מה הכוונה? מביאה הגמרא על זה שתי דעות. רבי אליעזר אומר שהיא זינתה בלי קידושין ונישואין עם מישהו אחר. רבי יוחנן אמר, מדובר על מנה שהתחתנה לכהן גדול, או עם מגרושה, או חלוצה, שקיבלה חליצה, שהתחתנה עם כהן אדיוט, שזה באיסור. מנדה אמר זינתה, לפי דעתו של רבי אליעזר, אז כל שכן, אלמנה לכהן גדול. כי אם מדובר פה שזה פנויה בעצם, שהייתה עם מישהו בלי קידושין ונישואין, אתה אומר שעל זה לא קיבלת יותר חייבת חטאת. כל שכן, שהולכת ועושה מעשה של איסור תורה, להתחתן עם, אם היא אלמנה, להתחתן עם כהן גדול, כל שכן שתהיה חייבת קורבן חטאת, אם בסוף יתברר שבעלה חי. אבל לפי דעת רבי יוחנן, מנדה אמר, קלקלה הכוונה שהתחתנה אלמנה לכהן גדול, אז דווקא כשהיא ניסית לאדם שהיא לא ראויה לו, הפטור של הוראת בית דין לא נוהג בה. אבל ברגע שהיא זינתה, בסדר, לא, זה דבר חמור, אבל פנויה, זה לא כמו שהיא אלמנה מתחתנת לכהן גדול. ואז היא תהיה פטורה מקורבן. מה היא טעמה? יכולה לטעון לבית דין, דאמרה, אתון הוא דשביטין פנויה. אתם נתתם לי דין פנויה כשהתעתם לי להינשא. אז פנויה שהייתה עם מישהו אחר, לא על ידי קידושין ונישואין, כמובן אם היא לא נדע, זה לא באותה חומרה כמו אלמנה שמתחתנת עם כהן גדול. על זה היא לא חייבת קורבן חטאת. מתי היא חייבת קורבן חטאת? שהיא עוברת על האיסור, אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. רבי יוחנן אומר, ש... קלקלה הכוונה שהלכה והתחתנה עם מישהו שהיא אסורה עליו, אלמנה לכהן גדול, ואז היא חייבת קורבן חטאת. תניא כבתי דרבי יוחנן. ברייתא אומרת כך, הורו הבית דין להינשא והלכה וקלקלה, כותבת הברייתא איך, כגון אלמנה לכהן גדול, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. בסוף בעלה חזר והתברר שהיא הייתה אשת איש, חייבת בקורבן על כל ביאה וביאה שבאה להבעל הזה. דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים, חייבת קורבן אחד על הכל, כי זה הכל היה שגגה אחת. אדם למשל אוכל חלב, כזית חלב, חייב קורבן חטאת אם זה בשוגג. אם הוא אכל שני כזיתים חלב, אז תלוי, אם זה היה בפעם אחת שהוא שכח, הוא לא תפס, אז הוא חייב חטאת אחת. אבל אם נודע לו שאסור, שהוא עבר על איסור אכילת חלב, ואז הוא אכל עוד פעם כזית חלב בשוגג, אז הוא חייב שתי חטאות. אבל כאן אומרים חכמים, מכיוון שכל הפעמים שהיא הייתה עם הבעל השני, זה היה בשגגה אחת ארוכה, לכן היא חייבת רק חטאת אחת. ומודים חכמים לרבי אליעזר שהיא נישאת לחמישה בני אדם. זאת אומרת, היא נישאת לאחד, ואחרי זה התגרשה, התעלמנה ממנו, נישאת לשני, וכך חמישה בני אדם, שחייבת בקורבן על כל אחד ואחד, כי נכון שזה שגגה אחת, אבל הועיל וגופים מוחלקים, זה בעלים אחרים, לכן היא חייבת חטאת על כל בעל ובעל שהיא הייתה איתו בשוגג, שהיא הייתה סבורה שבעלה מת, ובסוף התברר שבעלה חי. המשנה מביאה ארבעה מקרים. מקרה ראשון, האישה שהלך בעלה ובנה לחוץ לארץ, למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מי בא? מי אמר לה? בדף צדיק דלת עמוד א', הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, עד אחד בא ואמר לה, שמעי גברת, יש לי בשבילך בשורה קשה מאוד, שבי על כיסא, תכין לעצמך כוס מים. לא עלינו. מת בעלך. שמשמור. אבל לא רק זה. מה קורה עם הבן? הוא גם כן היה איתו. ואחר כך מת בנך. וואו. זאת אומרת שכשהבעל מת, היה לו בן. אז היא לא נופלת לאיבום. יכולה לנסה לאחרים. ככה עד אחד מין. התאבלה, היה לה מאוד קשה, אבל אחר כך השתקמה והלכה וניסית למישהו אחר. ואחר כך באו שני עדים ואמרו לה, מה שאמרו לך על בעלך, אנחנו לא יכולים להחיות אותו לצערנו. מה שאמרו על בנך, אנחנו גם לא יכולים להחיות אותו, אבל מה שאנחנו יכולים לומר לך, הסדר היה שונה. חילוף היו הדברים. קודם הבן מת ורק אחר כך באה. הבעל מת. נמצא אם כן שכשהבעל מת, הוא מת בלי בנים. ואם כן, היא כן הייתה זקוקה לאיבום. הייתה זקוקה לחליצה לפחות. אסור להינשא למישהו אחר בלי לקבל חליצה. היא עברה לה איסור לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, זה איסור לא תעשה. המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי עקיבא שסובר, שאישה שעברה על איסור לא תעשה, לא תופסין הקידושים, והבן ממזר. לכן תצא, והבלד ממזר, כתוב ראשון ואחרון ממזר, בין זה שנולד לפני שזה נודע, אחרי שנודע, זה לא משנה, זה פשוט המשנה מביאה את זה בגלל דבר בהמשך, כמו שהגמרא מעמידה. זה אפשרות אחת להסביר את המקרה הזה, כמו שהגמרא מבארת, אפשרות אחת, שבהתחלה היה עד אחד, ואחר כך היו שני עדים, אז אנחנו סומכים על השני עדים יותר מאשר על העד אחד. לכם מאמינים שבאמת היא הייתה כן זקוקה לאיבום. אפשרות שנייה, מדובר פה שהאישה שהלך בעלה ובנה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך, הכוונה באו שני עדים והעידו שבעלה מת. ואחר כך הבן. והיא ניסית, כי היא לא זקוקה לאיבום אם כשהבעל מת לא היה לו בנים. אחר כך אמרו לה, כן היית זקוקה לאיבום או לחליצה, כי המקרה היה הפוך שקודם הבן מת, ואז כשהבעל מת כבר לא היה לו בנים באותו זמן, אז אם כן היא כן הייתה זקוקה לאיבום. אבל מי אלה שאמרו את זה? למה אנחנו סומכים על העדות השנייה יותר מאשר על העדות הראשונה? אם שניהם היו שני עדים, עלה מדובר שהעדים השניים באו והזימו את העדים הראשונים. יש, התורה נתנה נאמנות מיוחדת לעדים שמזימים עדים אחרים. שני עדים באים ומעידים, נקרח את הדוגמה מה שמדובר פה, שני עדים העידו שהם היו בשוויץ, על הרי האלפים, באותו מקום, באותו זמן, דיברו על מקום מסוים, על זמן מסוים, והם ראו איך שקודם כל מת הבעל ואחר כך הבן. באים שני עדים ואומרים, איך אתם אומרים שראיתם את המקרה הזה? הרי באותו זמן לא הייתם באותו מקום, אלא אימנו הייתם במקום אחר. זה נקרא עדים שמזימים. ואז העדים הראשונים הופכים להיות עדים זוממים, והם נופלים לגמרי, לא סומכים בכלל על העדות שלהם. ואז העדות השנייה סומכים עליה יותר, ואם הם אומרים שהמקרה היה הפוך, כמובן לא במקום שהם אומרים שלא יכול להיות שהעדים הראשונים היו שם, כן, מדובר בעדות שהם עדים במקום שהם כן היו, ובזמן שהם כן היו, שהמקרה היה הפוך, מאמינים להם לעדות השנייה יותר מאשר לעדות הראשונה. מקרה שני, אמרו לה, פה כולם מודים בדף צדיקים אל עמוד ב', יש רק אפשרות אחת, מדובר פה שעד אחד אמר לה, מת בנך, ואחר כך מת בעלך. כשבעלך מת כבר לא היה לו צאצאים באותו זמן, אז אם כן היית זקוקה לאיבום. טוב, התייבמה לאח של בעלה, התייבמה. ואחר כך באו שני עדים ואמרו לה, חילוף היו הדברים, קודם כל מת בעלה ולאחר מכן בנה. כשבעלה מת, הוא כן השאיר בן, רק אחר כך הבן הזה מת, אז אם כן הייתה אסורה באיבום. זה איסור של אשת אח. אתה צריכה לנסה למישהו אחר. כמובן תצא מהיבם והוולד שנולד, ממזר בין מה שלפני שהתבררה הטעות, בין אחרי, הראשון ואחרון, ממזר. זה המקרה השני. המקרה השלישי, אמרו לה, מת בעלך. זה לכאורה מדובר על פי עד אחד, כי אנחנו יודעים שעד אחד נאמן לומר שבעלה מת. לא מדובר פה על איבום, סתם. וניסית. אם זה מדובר על איבום, אז יש נידון שלם שם בסוגיה, צדיקים אל עמוד ב', צדיק ד', האם גם אז נאמן עד אחד או לא, לכן זה... צריכים לבאר את המשנה, מה הכוונה שבאו ואמרו לה אם זה עד אחד או שניים, אבל סתם שהתורה האמינה לעד אחד להעיד, או שחכמים האמינו לעד אחד שמעיד לעניין יותר הגונה, זה מספיק עד אחד. אז כנראה כאן מדובר בעד אחד. אמר לה, עד מת בעלך וניסית, התחתנה על פי עדות של עד אחד. ואחר כך באו שני עדים ואמרו לה, קיים היה, באותו זמן שהתחתנת עם מישהו אחר, הבעל שלך בכלל היה חי. אחר כך הוא מת, ומת. אבל כשאת התחתנת, היית אשת איש. והיא הייתה באיסור עם מישהו אחר. תצא מהשני, והוולד שנולד לה ממנו, זה שנולד לפני שהטעות התבררה, זה היה בשוגג, ראשון, אף על פי שזה היה בשוגג ממזר. אבל אם היא לא שמעה להלכה, שהיא צריכה לצאת ממנו ונשארה נשואה אליו ונשארה איתו, ונועד להם בן נוסף, האחרון אינו ממזר. למה? כי עכשיו היא לא אשת איש, אז אמנם היא דרבנן היא אסורה עליו, אבל זה לא עושה את הבן ממזר. מקרה רביעי, אמרו לה, עד אחד כמובן, ככה גם משמע בסוגיות הקודמות שדיברנו על עדות של עד אחד, לעניין להתיר אישה להינשא. אמרו לה, מת בעלך, עד אחד מעיד שבעלה מת. ונתקדשה, רק נתקדשה, אבל לא נבעלה. קידושין, קיבלה טבעת קידושין. הרי מעיקר דין תורה בשביל להתחתן עם אישה צריך שני שלבים. קידושין על ידי כסף או שטר או ביה, לשם קידושין, ואחר כך נישואין שלוקח אותה לחופה, לביתו, לשם נישואין. אז נישואין בדרך כלל זה ממש עם בעילה. פה מדובר שאמרו לה, מת בעלך ונתקדשה, לכאורה מדובר פה בקידושין של כסף או של שטר. ואחר כך, בעלה התברר שהקידושין של השני לא תפסו, וגם היא לא נבעלה באיסור. אז כמובן, השני אסור עליו כי יש את איש לראשון. החידוש פה במשנה שהיא מותרת לחזור לו לבעלה הראשון. כי היא לא נבעלה באיסור, היא רק נתקדשה. אז לא כנסו אותה. וקידושין הרי לא תפסו, הקידושין שהשני קידש אותה, כי הרי יש את איש. האדם לא יכול לבוא לאשת איש לקדש אותה. אז לכן, אף על פי שנתן לה אחרון גט, לא פסלה מן הכהונה. זה כמו סתם בן אדם יבוא לאישה, ייתן לה גט. מה לך ולה? מה, אתה הופך אותה לגרושה שתהיה אסורה לכהן? בוודאי שלא. את זו דרש רבי אלעזר בן מתיה. פסוק אומר על איסור גרושה להינשא לכהן, ואישה גרושה מאישה, מבעלה. דווקא היא נאסרת לכהונה. ולא אם היא גרושה מאיש שאינו בעלה, שאינו אישה. אין כאן אפילו ריח הגט, מה שנקרא. ולכן היא לא נאסרת לכהנים. למדנו המקרה הראשון, שאישה שבעלה הלך למדינת, עם בנה למדינת הים, אמרו לה שקודם כל מת בעלה ואחר כך בנה, ואם כן היא לא זקוקה לייבום, כי כשבעלה מת היה לו בן, והלכה והתחתנה עם מישהו אחר, כי לא זקוקה לייבום, אחר כך אמרו לה, תשמעי, היית כן זקוקה לייבום, כי קודם כל מת הבן ואחר כך הבעל. אז אם כן היא עברה על איסור לא תעשה, שלא תהיה שאתה מת החוצה לאיש זר, בזה שהתחתנה עם מישהו אחר. אז תצא, והוולד, בן הראשון שנולד לפני שהתבררה הטעות, שהייתה זקוקה לחליצה או ייבום, בן והאחרון שנולד אחרי שהתברר שאתה צריכה חליצה, ממזר. שואלת הגמרא, מהי ראשון ומהי אחרון? אילם, כמו שהסברנו עכשיו, ראשון לפני שמוע ואחרון לאחר שמוע, אחרי שנודע לה שבעלה, כשהוא מת, כבר לא היה לו בן והייתה זקוקה לייבום. ליתני אבלד ממזר. כמו שאמרנו במשנה, בעצם מה ההבדל לראשון או אחרון? עונה הגמרא, נכון, באמת אין הבדל, באמת היה אפשר לכתוב אבלד ממזר, משום לקבל, למתני סייפה. כיוון שרצו לדבר על המקרה בהמשך המשנה, שאם אמרו לה מת בעלך, על פי עד אחד וניסית, אחר כך אמרו לה, עדים, קיים היה, באותו זמן שהתחתן, זה היה אשת איש, הייתה עם מישהו אחר באיסור, וכעת הוא מת, כאן יש הבדל בין הראשון, לבין הבן שנולד אחרי שנודע שבעלה מת. הראשון שנולד כשהייתה עדיין אשת איש והייתה עם מישהו אחר ונולד מהמישהו אחר הזה בן, הוא יהיה ממזר ודאי מהתורה. והאחרון שנולד אחרי שהודיעו לה תשמעי גברת בעלך היה חי כשהתחתנת, הבן הראשון שנולד נולד ממך באיסור כי היית אשת איש והיית מישהו אחר, אבל עכשיו מה נאמר לך, עכשיו באמת בעלך מת, אז אם היא, קודם כל היא צריכה לצאת מבעלה השני, זה כנס של חכמים, אבל אם היא בכל זאת נשארה אצלו, באיסור דרבנן, הבן לא יהיה ממזר מנישואין כאלה, ולכן האחרון אינו ממזר, ופה זה באמת משנה, הראשון הוא ממזר מהתורה, השני לא ממזר בכלל, אז מכיוון שרצו להביא את ההבדל בין לפני השמועה לאחרי השמועה, במקרה הזה, תנן אמרי שכתוב גם כן במקרה הראשון, שיש הבדל בין הראשון לבין האחרון, אבל בעצם שם, בין ראשון ובין אחרון, אבל עד יהיה ממזר. תנו רבנן, המשנה שלנו שאומרת, שבמקרה הראשון, אישה שהייתה זקוקה לייבום או חליצה, והלכה והתחתנה עם מישהו אחר. מה האיסור שהיא עברה? לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, איסור לא תעשה. עברה על האיסור הזה. זה לא בסדר, אף אחד לא מצדיק את מה שהיא עשתה. אבל על איזה איסור היא עברה? לא תעשה. התחתנה עם בעל שאסורה עליו באיסור לא תעשה. אבל עד ממזר אומרת המשנה. תנו רבנן, זו דברי רבי עקיבא, שהיה אומר, אין קידושין תופסים בחייבי לוין. אם היא אסורה על האדם באיסור לא תעשה, הקידושין שהוא קידש לא תפסו, והוולד יהיה ממזר. אבל חכמים חולקים ואומרים, אין ממזר מי יבמה. אין ממזר, למה אתם לא אומרים אין ממזר מחייבי לוין? רק מחיוב קראת, ולמה אין ממזר מחייבי לוין? אומרת הגמרא, החכמים כאן זה רבי עקיבא. מה, רבי עקיבא אומר שתי דעות? יש שתי דעות בדעתו של רבי עקיבא. יש ויכוח מה דעתו של רבי עקיבא. היי טענה, הכתענה דבי רבי עקיבא הוא. יש ויכוח על איזה סוגי איסור לא תעשה, אומר רבי עקיבא, שלא תופסים קידושין ועבלת ממזר. האם כל האיסורי לא תעשה, או רק איסורי לא תעשה של קרבת משפחה, מה שנקרא שער. אבל מה שלא קרבת משפחה, גם רבי עקיבא מודה שתופס קידושין ועבלת לא יהיה ממזר. במקרה שלנו, של איסור יבמה לשוק, לא תהיה אמת החוצה לאיש זר, זה לא לא תעשה של שער, זה לא קרבה משפחתית. אז אם כן, יש ויכוח עם רבי עקיבא סובר שלא תופס קידושין ועבלת ממזר, או שכן תופס קידושין ועבלת לא יהיה ממזר. מה שאנחנו כעת אמרנו, שלא תופס קידושין ועבלת ממזר, זה דעה אחת בדברי רבי עקיבא, אבל חכמים שסוברים בדעת רבי עקיבא, שרק איסור לא תעשה של קרבה, רק אז אומר רבי עקיבא שהקידושין לא תופסים ועבלת ממזר, כאן הם יאמרו שהוולנט לא יהיה ממזר. דווקא, דווקא מחייבי להבין דשאר שהם אסורים מחמת קרבה משפחתית, אבי ממזר לפי רבי עקיבא. אבל איסור לא תעשה, מחייבי להבין גריידי שזה לא קרבה, אז גם רבי עקיבא מודה שלא אבי ממזר. ולכן, במקרה הזה, הסברו אותם חכמים בדעת רבי עקיבא, שמכיוון שהלא תעשה של איסור יבמה, שלא קיבלה חליצה להינשא לאדם אחר, זה איסור לא תעשה שלא קשור לקרבה משפחתית, לכן הוולד לא יהיה ממזר. בכל מקרה, אנחנו מדברים פה לפי דעת רבי עקיבא, שהוא באופן כללי סובר שאדם שמתחתן עם אישה שאסורה עליו באיסור לא תעשה, לא תופסים הקידושים, והוולד שנולד הוא ממזר. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, חידוש עצום. גם חכמים שחולקים על רבי עקיבא, שתוספות מבאר כאן, שסוברים שבדרך כלל קידושין כן תופסים, כשאדם מתחתן עם אישה שאסורה עליו באיסור לא תעשה, כאן אמר רב יהודה, אמר בשם רב, מניין שאין קידושין תופסים ביבמה שלא קיבלה חליצה, שכל האיסור שלה להינשא לאדם אחר זה איסור לא תעשה. בכל זאת הקידושין לא תופסים. שנאמר, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. זאת אומרת, גם אם יקדשו אותה, היא לא תהיה לאיש זר, זו עובדה. לא תהה בהוויה של קידושין לאדם זר. כך מחדש רב, חידוש עצום. ושמואל אמר, גם אם אתה מסתפק, אולי לא תופסים קידושין, אבל בעניותינו, כותב רש"י, מתוך עניות דעתנו, שאין אנו יודעים פירוש המקרא, מספק, אולי כן תפסו קידושין צריכה ממנו גט. מה הספק? מספק אלי לשמואל, מה פירוש לא תהיה? היי, לא תהיה אשת המת. אילה לאו דעתה, אל תהיה לאיש זר. אם תהי, הקידושין תפסו אבל. היא, מצד שני אפשר לומר, לא תהיה, עובדה שלא תהיה. גם תקבלי קידושין מאלף זרים, לא נתפסו הקידושין, לא תהיה. לא תפסו בקידושין ודעתה. כמו שרב אמר, זאת אומרת, שמואל מסתפק עם דבריו של רב באמת זה הפירוש, או לא תהיה, הכוונה זה איסור לא תעשה, שאסור לה להתקדש לאדם זר. אמר לי רב מרי בר רחל לרבשי, הכי אמר המימר, כך הוא אמר, הלכה כבתי דשמואל, כמו דעתו של שמואל, שהיא כן צריכה גט מספק. אמר רב אשי, אשתה, כעת דאמר המימר, הלכתה כבתי דשמואל, שהלכה כמו שמואל, שהיא צריכה גט מספק, אם היה יבמה, היבם אח של בעלה שמת בלי בנים, אם הוא כהן, אז בעצם מה קורה, מה, על מה אנחנו מדברים? היא הייתה נשואה לאדם, שעזב את העולם לא ישיר צאצאים, נפלה ליבום לפני אחיו הכהן. בינתיים עבר עליה איזשהו מסלול. במקום לקבל ליבום או חליצה מהיבם, הכהן הלכה והתחתנה עם מישהו אחר. ספק אם תפסה קידושין, קיבלה גט מספק, סוברים כמו שמואל. היא נקראת עכשיו גרושה? אם היא נקראת גרושה, היא אסורה על היבם הכהן. אם היה יבמה כהן, היא ניסית לשוק על פי עד אחד או על פי שני עדים שאמרו שהיא לא זקוקה לאיבום, אחר כך התברר שהיא כן זקוקה לאיבום, ואנחנו אומרים שהזר צריך לתת לה גט, מספק, היא נאסרת על היבם, כי היא ספק גרושה לכהן. לכן היבם לא יכול לייבם אותה, כי אסור להתחתן עם גרושה. חולץ לה, ואז שר ילי, ואז היא מותרת לאותו אדם שהיא קיבלה ממנו קידושין. למה? היא התחתנה עם אדם אחר, אחרי שבעלה מת בלי צאצאים. קיבלה ממנו קידושין מאדם אחר. אומרים לגברת, מה קיבלת קידושין מאדם אחר? את זקוקה לאיבור? טוב, בסדר. הוא אומר, אני כהן, איך אני אאבם אותה? היא כבר קיבלה גט מהראשון. התקדשה לאחד, כי אתה צריך לקבל ממנו גט מספק, לפי שמואל. איך אני עכשיו אאבם אותה? היא עכשיו גרושה. נתן לה חליצה. חליצה היא מותרת לשוק. אז היא הולכת ומתחתנת עם הבעל ההוא שקידש אותה באיסור. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? אתגור האתגר, מה הוא נזכר, הוא מרוויח מזה שהוא התחתן עם אחת שזקוקה לחליצה באיסור? אם כן מצין, הוא חותן נזכר, חותן מרוויח. אפשר שיקרה דבר כזה. אלא, מכיוון שההלכה כמו שמואל שהיא צריכה גט, אם היה היבמה, אם היבם שאליו היא זקוקה לאיבום, אבל היא התקדשה למישהו אחר, והיא קיבלה גט מהו, אם הוא ישראל, נותן לה השני שקידש אותה גט מספק כמו דעתו של שמואל, והותרה לו ליבם הישראל. אבל אם היבם הוא כהן, כיוון שההוא שקידש אותה כשהייתה זקוקה לאיבום ונתן לה גט, אסר אותה על הכהן, היא אסורה גם עליו מדי רבנה. מקבלת גט ממנו מזה שהיא קידש אותה כיבמה, וחליצה מקבלת מהיבם, ואז מתחתנת עם מישהו שלישי. אמר רב גידל, אמר בשם רבי חייא בר יוסף, שאמר בשם רב, יבמה, שאיסור לא תעשה להתחתן איתה עד שמקבלת חליצה, לא תהיה שאתה מת החוצה לאיש זר. אפילו עם קידושין אין בה, גם לפי דעת רב שאפילו לא זקוקה לגט, אם היה נישואין לזר, יש בה. תפס כאן הנישואין והיא זקוקה לגט בשביל להתחתן עם מישהו אחר. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת שקידושין לא תופסים ונישואין כן? הרי איך הולך אישה מתחתנת? קודם כל קידושין על ידי כסף או שטר או ביה, לאחר מכן נישואין על ידי חופה. והיא קידושין אין בה, אז אם כן נישואין נמי אין בה, איך יהיה נישואין בלי קידושין? נישואין זה רק אחרי קידושין. אומרת הגמרא, אימה, גם נישואין אין. גם קידושין ונישואין יחד אין בה. היא לא צריכה להגיע אפילו על ידי נישואין. והיא בעת אימה. באמת, קידושין אין בה, נישואין יש בה. מהי נישואין יש בה? מציאות הרי שהיה כאן ביה. היא נבלה בזנות. אז אם כן, היא נאסרת על היבם. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים אל היבם כמו בעל לעניין זה. כמו שאישה יש, שהיא נשואה לבעל, או שהיא מקודשת לבעל, אם היא זינתה, היא נאסרת על הבעל. וכל שכן על הבועל. ככה גם יבמה נחשבת לעניין זה כמו שהיא אשת איש של היבם, ואם היה נישואין לאיש זר, דהיינו שהיה פה, בעצם היא נבעלה לאחר באיסור, היא נאסרת על היבם, וכדי רב אמנונה, דמר רב אמנונה שומרת יבם שזינתה, אסורה לחזור ליבמה. והיא בעת אימה, תירוץ שלישי, לעולם כדאי מרן מעיקרא, כמו שאמרנו בהתחלה, קידושין לא תופסים, אבל נישואין כן. קידושין אין בה, נישואין יש בה. צריכה, מהקידושין היא לא הייתה זקוקה לגט, מהנישואין היא כן צריכה גט. אפילו שבדרך כלל, בשביל שיחול הנישואין צריך קודם כל שיהיה קידושין. כאן יש גזרה דרבנה. כדי שלא יבואו לטעות עם מקרה אחר. דמיכלפה יבואו להחליף ולטעות במקרה של אישה שהלך בעלה לחוץ לארץ, מדינת הים. בעד אחד ועיד שהוא מת, הבעל ההוא. לכן היא הלכה והתחתנה עם בעל אחר. ולאחר מכן, בעלה הראשון חזר. וההלכה היא, שתצא מזה ומזה, היא צריכה לצאת גם מהבעל הראשון וגם מהבעל השני. והיא זקוקה לגט גם מהבעל הראשון וגם מהבעל השני, בתנאי שהיא ניסית לבעל השני. אבל אם היא רק התקדשה על השני, אז ראינו בעמוד הקודם במשנה, הלכה המקרה הרביעי, שהיא מותרת לחזור לראשון, היא לא זקוקה לגט. אז במקרה שהיא ניסית לשני, אז היא זקוקה גם לגט מהשני. חכמים תקנו שתקבל גט, כדי שלא אמרו אישה יוצאת בלא גט. אם תאמר כאן אצלנו שיבמה שניסית לאחר במקום ליבם לא זקוקה לגט, יהיו סבורים שגם במקרה של אישה שעד אחד העיד שבעלה מת ואחר התחתנה עם מישהו אחר ובעלה חזר ויוצאת מהשני, יהיו סבורים לומר שהיא לא זקוקה לגט, אבל האמת היא שאם היא ניסית לשני היא כן זקוקה לגט מהשני. אבל במקרה שהיא רק התקדשה ולא היה נישואין, הרי במקרה שהיא רק התקדשה כשנודע על ידי עד אחד שבעלה מת והתקדשה למישהו אחר, ואחרי זה בעלה חוזר, היא הרי לא זקוקה לגט מהשני שהתקדשה לו. אז גם במקרה שלנו, אם היא רק התקדשה למישהו אחר כשהיא זקוקה לאיבום, היא לא זקוקה לגט מאותו אחד שהתקדשה לו. אמר רבי ינאי, מה ההלכה? יש פה ויכוח רב ושמואל. האם קידושין תופסים ביבמה או שהם לא תופסים ביבמה? זאת אומרת, לפי רב אין קידושין תופסים, ולפי שמואל ספק אולי הם כן תופסים. נמנו בני החבורה. בחבורה היה חבורה של תלמידי חכמים בבית המדרש, והיו דעות שסוברים כמו רב שלא תופסים קידושין בכלל ביבמה. היו דעות שסוברים כמו שמואל שספק אולי הם כן תופסים הקידושין והיא צריכה גט. ספרו את החכמים שסברו כך ואת אלה שסברו אחרת, נמנו וגמרו, החליטו לפי הרוב, שהרוב סברו כמו דעת רב, אין קידושין תופסים ביבמה לשוק. ולא צריכה אפילו גט. אמר לי רבי יוחנן לרבי ינאי, רבי, מה החידוש? מה החידוש שלא תופסים קידושין ביבמה? אפשר לראות איזה משנה מפורשת, לא משנתנו איזו, יש משנה שאומרת, דתנן. אדם שמקדש אישה, שכעת הוא לא יכול לקדש אותה. אז למה הוא מקדש אותה? כי עוד מעט היא כן תהיה מוכנה לקידושין. ויש כמה דוגמאות במשנה. הוא אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שהתגייר. כעת הוא נוכרי, הוא מתכוון להתגייר, הוא כבר עכשיו מקדש אותה, שכשאחרי שהוא התגייר כבר תהיה מקודשת אליו. או היא נוכרית, מקדש אותה לאחר שאת התגיירי. או אם הוא עבד כנעני, כשהוא משתחרר הוא נהיה כמו גט. אז הוא אומר לו, הרי את מקודשת לי לאחר שישתחרר, או לאחר שאת, שאת שפחה כנענית, לאחר שאת תשתחררי ותהיה כמו גיורת. או, זה באמת דבר שעזות מצח שאין כדוגמתה, שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אשתו, הוא מקדש אישה אחרת שאחרי שאשתו תמות הוא יהיה נשוי לאישה אחרת. או לאחר שתמות אשתו, הוא מקדש את אחותה של אשתו לאחר שתמות אשתו, אחותך. או לאחר שיחלוץ לך, יבימך. פה זה המקרה שבשביל זה הבאנו את המשנה הזאת. זאת אומרת, האישה שזקוקה לאיבום, אתה מקדש אותה לאחר שיחלוץ לך, יבימך. למה הוא לא יכול לקדש אותה עכשיו? כנראה שלא תופסים קידושין ביבמה שזקוקה לאיבו. אבל בכל המקרים האלה אינה מקודשת. עכשיו הוא לא יכול לקדש אותה, לא יכול לקדש אותה גם לאחר מכן. אבל רואים מפה על כל פנים שכל זמן שהיא זקוקה לאיבו, לא תופס קידושין שמישהו אחר מקדש אותה. אז מה החידוש שלך רבי ינאי? שההלכה כרב שאין קידושין תופסים ביבמה לכאורה זה משנה מפורשת. אמר לי אז רבי ינאי, ענה לרבי יוחנן, אתה צודק באמת, אפשר להוכיח את זה מהמשנה. אבל תגיד את האמת, אילב דדלילה חספה, אם לא הייתי מגביע לך את החרס ממשכחת מרגנית התותי, וכיית מוצאת את היעלום, את המרגלית שנמצא מתחת לחרס, המשנה הזאת מסתירה פה יעלום. יש פה מרגלית במשנה הזאת. נכון, יש כאן הוכחה שלא תופסים קידושין ביבמה. אבל אם אני לא הייתי אומר לך את זה כהלכה, כרב, שלא תופסים קידושין ביבמה, וכי אתה היית מבין את זה כהסבר היחיד כאן במשנה, אתה היית יכול לומר שהסיבה שהוא מקדש אותה אחרי שיחלוץ ליבמה, בגלל שהוא רוצה ללכת לפי הספר, מה שנקרא. הוא רוצה קודם שהיא תקבל חליצה, ואז לקדש אותה. אפילו אם הוא יכול לקדש אותה כעת. אבל אחרי שאמרתי לך שהלכה כרב, שאין קידושין תופסים ביבמה, אז אתה יכול לדייק את זה גם בדברי המשנה. בעצם רבי ינאי מסכים עם ההוכחה הזאת, מהמשנה. רק מה? הוא אומר לו, בגלל שאני הבאתי לך את ההלכה כרב, אז אתה מצאת את ההוכחה מהמשנה. אמר לי ריש לקיש, אז ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, הבאת ההוכחה מהמשנה, רבי ינאי קילס את ההוכחה שלך, אבל היא לאו דקל סך גברא רבא, אם לא שהוא היה שמח עם ההוכחה ומקבל אותה, אבא מן הלחנה, אני הייתי אומר לך שמהמשנה נותן שום ראיה. מתניתין רבי עקיבא היא, המשנה נותן כמו דעתו של רבי עקיבא. דאמר, אין קידושין תופסים בחייבי להבין. אין קידושין תופסים ביבמה שזקוקה לאיבום, שהתורה אומרת לא! תהיה שאתה מת החוצה לאיש זר, זה חייבי להבין, לא תופסים קידושין, רק לפי רבי עקיבא. ולפי שמעון התימני ורבי יהושע, לפי חכמים, שהם סוברים שקידושין כן תופסים בחייבי להבין, אולי גם כאן יתפסו קידושין. אבל הגמרא מחזקת את ההוכחה. כי לא ייתכן שהמשנה הזאת הולכת רק לפי דעת רבי עקיבא, כי והיא רבי עקיבא. כי אמר לה לאחר שיחלות לך יבמך, אפילו לפי רבי עקיבא, אמור לתפוס קידושין כאן. למה? לתפסה בקידושין, למה? דשמעינה לילה רבי עקיבא, שמענו דעתו של רבי עקיבא במקום אחר, דאמר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. גם רבי עקיבא הוא זה שסובר. שאם אדם מקדש יבמה שזקוקה לאיבום, לא תופסים קידושין כדי איסור לא תעשה ולא תופסים קידושין בחייבי לוין, במשנה כאן הוא היה צריך לומר שאם הוא מקדש אותה לאחר שיחלוץ לך יבמך, הקידושין אמורים לתפוס כי הוא סובר, אדם יכול לקנות דבר שלא בא לעולם. החליצה שהיבמה הזאת הולכת לקבל, באה לעולם? עוד לא. אבל אדם יכול לקנות דבר לפני שיקרה. זאת אומרת, הוא מקדש אותה עכשיו, כבר עכשיו, שהקידושין יתפסו אחרי שתקבל את החליצה. אז לפי דעתו של רבי עקיבא, אמור להיות, ההלכה במשנה, אם אדם מקדש אישה אחר שיחלוץ לך יבמך, היא כן תהיה מקודשת, כי אחרי שיחלוץ לה יבמה, היא כבר לא תהיה אסורה לה ואיסור לא תעשה על הבן אדם הזה, כי כבר תהיה מותרת לשוק. אז אם כן, המשנה הזאת שאומרת, שאם אדם מקדש אישה לאחר שיחלוץ לך יבמך, היא לא מקודשת, כנראה שזה לפי דעת חכמים שחולקים על רבי עקיבא, והם סוברים, אין אדם מקנה דבר אם הוא עדיין לא בא לעולם. ואם כן נשאלת השאלה, אז למה אינה מקודשת? הרי כל האיסור פה זה איסור לא תעשה. התשובה היא, כי זה הולך לפי דעת רב, שלעינן יבמה שזקוקה לאיבום, התורה אומרת במיוחד, לא תהיה, לא יחול קידושין, אפילו שזה סך הכל איסור לא תעשה. מנה אנחנו למדים שלפי דעתו של רבי עקיבא, אדם מקנה אפילו דבר שלא בא לעולם. דתנן, אישה שאומרת לבעלה, קונם, קונם זה כינוי לקורבן. מה שאני עושה במעשה ידיים, מה שאני הולכת להרוויח, יהיה אסור בהנאה לפיך כמו קורבן, כמו קונם. קיצור, היא נודרת שמעשה ידיה יהיו אסורים על בעלה. אז לפי חכמים, הבעל אינו צריך להפר את הנדר הזה. הנדר לא חל. מה זאת אומרת? מעשה ידיה יהיו אסורים על בעלה. הרי חכמים תקנו. יש דברים שהבעל נותן לאישה, ותמורת זה האישה משועבדת מעשה ידיה לתת לבעלה, מה שהמשנה אומרת, מסכת כתובות, דף, סמך דלת, רש"י שמביא פה, מה שהיא עושה לו משקל חמישה סלעים שתי, שם הגמרא מרחיבה יותר, בדיוק את הסכום. יש סכום מסוים שהיא צריכה להביא לו ומשועבדת, אז לא צריך להפר לה, כי לא יכולה לאסור דבר שכבר היא משועבדת לו. זאת שיבוד יותר חזק מסתם שיבוד. רבי עקיבא אמר, נכון שהיא משועבדת לו למעשה ידיה, בכל זאת יפר לה את הנדר, למה? שמה היא תעשה מעשה ידיים יותר, תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, ועל זה היא לא משועבדת, ועל זה יחול הנדר. לכן כדאי לו להפר את הנדר. כדאי לו להתיר את הנדר הזה. בכל אופן רואים מפה, שאנחנו כעת לא יודעים אם היא תעשה יותר או לא. כבר אומר רבי עקיבא, תפר את הנדר, אולי היא תעשה יותר. זאת אומרת שהנדר חל גם על דבר שהיא עדיין לא עשתה. גם על דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת שלפי רבי עקיבא, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז איך אומר יש לקיש אפשר להעמיד את המשנה מסכת קידושין, שאומרת שאדם אומר לאישה שהוא מקדש אותה אחר שיחלוץ לה יבמה, אינה מקודשת. למה? כי כל זמן שלא קיבלה חליצה, היא אסורה להתחתן עם אדם אחר, באיסור לא תעשה, ולפי רבי עקיבא, אין קידושין תופסים בחייבי לוין. ולכן, הוא מקדש אותה אחרי, אם הוא מקדש אותה אחרי שיחלוץ ליבמה, לא חל הקידושין. הרי לפי רבי עקיבא, הקידושין כן אמורים לחול במקרה כזה, כי אדם יכול לקנות דבר שלא בא לעולם. אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אז נכון שכל זמן שלא קיבלה חליצה היא אסורה לאחר בקידושין, אבל יכול לקדש אותה שאחרי שתקבל חליצה תהיה מקודשת, כי לפי רבי עקיבא, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. תרצת הגמרא התמר עלה על המשנה הזאת בנדרים לגבי ש... רבי עקיבא אומר, כדאי לך להפר לו את הנדר, כי אולי תעשה יותר מעשה ידיה. אמר על זה רבון הברידה רבי יהושע, אתה יודע בכלל איך אישה אוסרת מעשה ידיה לפני שהיא בכלל עשתה אותה? לא, היא לא באה לנדור לאסור את מה שהיא תעשה, את הרווחים שלה, אלא מדובר פה שהיא נודרת ואומרת, יקדשו ידיי לעושיהם, לבורא שעשה את ידיה. היא פשוט אוסרת את ידיה שבעלה לא יוכל ליהנות מתוצרת מעשה ידיה. דידיים, הידיים שלה כבר התנעו באלמה, נמצאים בעולם, יש לה כוח לאסור שבעלה לא יוכל ליהנות ממעשה ידיה. ועל זה אומר רבי עקיבא שהבעל יפר, אבל באמת, יכול להיות שרבי עקיבא סובר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. עד כאן דף צדיק ב'.